אנחנו בסוגיה של טעמי המצוות, צבאות. בסוף השיעור הקודם, בשיעור הקודם תיארתי את שיטת הרמב״ם, שהרמב״ם אומר שלא תורשים טעם הדקרה אפילו במקום שהפסוק עצמו אומר את הטעם, כמו לא ירבה לו נשים ולא יסור לבבו. וראינו שם שיש מחלוקת תנאים, לפי הרמב״ם יש מחלוקת תנאים משולשת, הוא פוסק כמו תנא קמא שזה לא רבי יהודה ולא רבי שמעון. והסברתי שאם אנחנו מבינים שלא דורשים טעם הדקרה בגלל שיש חשש מטעות, אז זה לא סביר לא לדרוש טעם הדקרה כשהפסוק עצמו אומר את הטעם. הפסוק עצמו אומר את הטעם, אז אין חשש לטעות, הפסוק אומר מהו הטעם, אנחנו לא ניתן. אז אם הרמב״ם אומר, או תמיד בעקבות תנא קמא, שלא דורשים טעם הדקרה גם במקום שהטעם מופיע בפסוק, זה אומר שהבעיה היא לא החשש מטעות. והסברתי גם שלדעתי החשש מטעות הוא סיבה בעייתית כדי להסביר את זה שלא דורשים טעם הדקרה. ולכן אמרתי שיכול להיות שמה שהרמב״ם סובר, עוד פעם זה תנא קמא בעצם, זה שלא דורשים טעם הדקרה בגלל שהולכים אחרי לשון הפסוק ולא אחרי הפרשנות התכליתית. כי אם איפה מתעוררת הדילמה אם לדרוש או לא לדרוש טעם הדקרה? במקום שבו לשון הפסוק מורה לכיוון אחד, ואם אנחנו עושים פרשנות תכליתית לאור הטעם, אנחנו מגיעים למסקנה אחרת. ואז השאלה היא ללכת אחרי לשון הפסוק או אחרי הטעם, אחרי הפרשנות התכליתית. במקום שבו יש התאמה בין הטעם לבין לשון הפסוק, אז אין דילמה. אז מה זה נקרא לדרוש או לא לדרוש טעם? זה מה שכתוב בפסוק, וזה גם מתאים לטעם. אז אין דילמה. הדילמה קיימת רק במקום שיש הבדל או הבחנה בין לשון הפסוק לבין הטעם. ואם זה כך, אז אומר הרמב״ם, אולי, זה מה שאני מציע, שברגע שיש מצב כזה, זה אומר שטעינו בטעם. זאת אומרת, בגלל שאם המסקנה שלנו היא שכשהולכים אחרי הטעם יוצאת לנו איזושהי מסקנה שלא מתאימה לפשט לשון הפסוק, זה אומר שלשון הפסוק לא מנוסח, הפסוק לא מנוסח בצורה מדויקת. ההנחה שהקדוש ברוך הוא יודע לנסח. אז אם הוא כתב את הפסוק באופן כזה, אז כנראה שזה מה שמתכוון. ולכן אם הפרשנות התכליתית מביאה למסקנות שונות מהפרשנות הלשונית, הפרשנות של הפסוק עצמו, זה אומר שפשוט טעינו בפרשנות התכליתית. הבאתי לזה דוגמה במקרה עצמו שעליו דנה הגמרא ועליו דנים הרמב״ם, במקרה של לא ירבה לנשים ולא יסור לבבו, שראינו שם שבגמרא עצמה רבי שמעון ורבי יהודה אומרים שלא יסור לבבו פירושו שלא ייקח נשים מרושעות. ההבדל ביניהם זה רק בשאלה מה, האם מותר לו להרבות נשים לא מרושעות. כי אם אתה אומר שהולכים אחרי הטעם, אז אין בעיה, תרבה כמה נשים שאתה רוצה, הרי הן לא מרושעות, אז הן לא יסירו את לבבך. אם אתה אומר שהולכים אחרי לשון הפסוק, כתוב לא ירבה לא נשים, ולא דורשים על טעם הדקרה. למרות ששם זה כמובן מתהפך, כי הטעם כתוב בפסוק, אני לא נכנס עכשיו בחזרה ל...
למה התורה נתן טעם?
מה?
למה התורה נתן
טעם? אז הרמב"ם ממש פיה, טעם כדי ללמד אותנו את הטעם. להגדיל תורה ולהאדירה. להגדיל תורה ולהאדירה. זאת אומרת, זה שום דבר. ככה הרמב"ם כותב מפורש. והרמב"ם באמת אומר, לא יכול להיות. אין פסוקים שלא באים ללמד איזשהו חידוש. אגב, זה מוזר. זה מוזר כי יש המון פסוקים בתורה שלא מחדשים שום דבר בהלכה. כל ספר, כמעט כל ספר בראשית, לא מחדש שום דבר בהלכה. מה, אין פסוקים בתורה שבאים ללמד אותנו, לא יודע מה, רעיונות, היסטוריה, לא יודע, מה שתרצו. ולא דווקא עם השלכה הלכתית. אז למה פסוק הטעם לא יכול להיות גם כן כזה? אבל ככה הרמב"ן טוען, וזה המחלוקת שלו עם הרמב"ם. אז בעצם הטענה היא שלא יסור לבבו, באמת זה הטעם הנכון לכולי עלמא. לא יסור לבבו, כי זה כתוב במפורש בתורה. רביוס? כן, אני לוקח מרושה, מרשעת אחת, כן. ולכן אף אחד לא מתווכח שזה באמת הטעם של האיסור, כתוב בתורה. אז מה כן הוויכוח? רבי שמעון אומר שכיוון שהתורה כתבה פה טעם, אז כנראה, והרי אנחנו דורשים טעם הדקה גם בלי שהתורה כותבת טעם. בשמה היא כתבה את הטעם? כנראה שזה עוד ציווי. ואז הפסוק הראשון זה משהו אחר, והדבר הזה הוא עוד ציווי. רבי יהודה אומר, כיוון שאנחנו בעלמא לא דורשים טעם הדקרה, אז פה כשהתורה כתבה, זה מה שהיא רצתה, שאנחנו נדרוש טעם הדקרה. לכן הם הופכים פה את העמדות. מה תנא קמא אומר? תנקמה אומר שאנחנו הולכים עם לשון התורה עד 18, לא משנה מרושעות או צדיקות, פחות מ-18 מותר, לא משנה מרושעות או צדיקות. אז זה יותר מ-18 אסור. וככה הוא פוסק להלכה.
למה? אז הטענה שלי שפשוט, מה היינו חושבים? אם הולכים אחרי הטעם, אז היינו אומרים שמותר להרבות הרבה נשים צדיקות. נכון? כי הם לא אסור את זה לבוא. ואם לא הולכים אחרי הטעם, אז גם צדיקות אסור להרבות. אומר הרמב"ם, מה פתאום? אם אתה מרבה נשים צדיקות, זה גם מסיבת לבבך. אז מי שיש לו 30 נשים צדיקות, עדיין הוא מתעסק כל הזמן עם ההרמון שלו, במקום להתעסק עם הדברים שהוא צריך להתעסק איתם. ולכן זה מסילת לבבו, זה לא מסילת לבבו במובן שהוא דווקא יעשה עבירות, אלא מסילת לבבו במובן שהפניות המנטלית שלו, זאת אומרת, הוא לא עוסק בדברים החשובים, זה לוקח אותו למקומות אחרים.
למה 18?
מה? לומדים את זה מפסוקים, לא משנה, כך לומדים את זה, כן. חי נשים זה הגבול שעד אליו אתה חי, מעבר לזה אתה מת. מה?
כל הטיעון הזה הוא טוב מאוד למלך, אבל בנושא של האלמנה, אי אפשר להגיד שאני לא מבין, התורה לא התמסכה בצורה ברורה, אלא שמדובר בגבול האכלה, ושם אין בעיה של אי דיוק הנית בערך.
רגע, אני אגיע לזה, אני אגיע לזה עוד מעט, כי זה באמת מקרה שונה. אז הטענה היא בעצם שאם הפרשנות התכליתית מובילה אותנו למסקנה שונה מהפרשנות המילולית, מהפרשנות הלשונית, זה אומר שטעינו בפרשנות התכליתית. אנחנו חשבנו שלהסיר את לבבו פירושו להגיע לעבירות. לא נכון, להסיר, פשוט טעינו בהבנת הפרשנות התכליתית, או ביישומה של הפרשנות התכליתית. לא, גם הסרת הלב באה גם מהרבה נשים צדיקות, ולכן הגבול הוא 18 בין לפי הטעם ובין לפי הלשון של הפסוק. זאת אומרת, לא דורשים טעם עד הקרא לפי הרמב״ם, כי לא צריך. ושבכל מקום שאנחנו נרצה לדרוש טעם הדקרא, זה יהיה סטייה מפשט הכתוב, אבל סטייה מפשט הכתוב זה אומר שאנחנו לא צודקים. בפרט לשיטת הרמב״ם, שראינו אותה כבר יותר מפעם אחת, שהרמב״ם הרי אומר בשורש השני, שלכל פסוק יש רק פירוש אחד. זאת אומרת, הוא טוען שהדרש הוא לא פירוש לפסוק. הדרש הוא הרחבה של הפסוק, כמו ענפים היוצאים מן השורשים, ככה הוא כותב שמה, והרמב״ם תוקף אותו על זה, ומשיבים פנים לתורה, אפשר לפרש פסוק אחד בכמה צורות. שיטת הרמב״ם זה שהפשט זה פירוש הפסוק, אין פירושים נוספים, פירושים אחרים זה הרחבות, זה דרשות, דברים אחרים. הפירוש של הפסוק זה הפשט. אם זה ככה, זה עוד יותר מחזק גם את מה שהוא כותב כאן. כי גם כאן הוא בעצם אומר, מה שכתוב בפסוק, בלשון הפסוק, זה פירוש הפסוק. הפרשנות של טעם הדקרא, אם היא לא מתאימה לזה, אז היא פשוט טועה. לכן בעצם לא דורשים טעם הדקרא. אז למה כתבו? שאלה טובה, למה כתבו את הטעם? להגדיל תורה ולהדירה. כדי ללמד אותנו למה התורה, לפעמים יש מקומה שהתורה נסתה ללמד אותנו למה הדבר אסור, ולא להשאיר את זה עמום. זה עיקר הדיון שעשינו בפעם הקודמת. בסוף סיימתי עם שתי דוגמאות שהן לכאורה דוגמאות חריגות, שבהן הגמרא או הראשונים כן דורשים טעם הדקרא, עוד ככה נראה. ושתיהן לקוחות מתחילת בבא קמא, וזה בעצם ההתחלה של הדיון שאני רוצה לעשות היום, דיון בחריגים. כי מתברר שהעיקרון הזה שלא דורשים טעם הדקרא, שהוא לכאורה עיקרון גורף, טוטלי, היינו אמורים לראות את טביעות האצבע שלו על כל צעד ושעל. בכל סוגיה, אם כן דורשים טעם הדקרא, כל הזמן יש לעשות איך מפרשים פסוקים וזה, ומי שלא דורש טעם הדקרא, היינו מצפים שבכל מקום אנחנו נראה את זה. זאת אומרת, שהוא פה יעצור, רגע, רגע, אתה עושה בפרשנות, אנחנו לא דורשים טעם הדקרא. זה כמעט לא מופיע. יש סוגיות, בסוגיה שמופיע במפורש, שתיים, שלוש סוגיות, לא יותר מזה, בגמרא. הראשונים מעלים את זה בעוד מקומות, לוקחים את העיקרון הזה, אבל באמת זה נער יספרם. זאת אומרת, זה מקומות בודדים. והשאלה היא למה? יש פה איזשהו עיקרון נורא רחב, והוא כמעט לא מופיע. אז זה אומר שכנראה צריך להיזהר איתו. זאת אומרת, יש הרבה מקרים שלגביהם לא נאמר הכלל הזה שלא דורשים טעם הדקרא. אז התחלתי בפעם הקודמת עם שתי דוגמאות, אחת מהן זה דוגמה שהגמרא עצמה עושה בתחילת בבא קמא. הגמרא מביאה שם ארבע אבות נזיקין, אשור, עבור, מבעה והעבער, במשנה. ואז הגמרא מתחילה לפרט, והיא דנה בסוף בשאלה אם תולדותיהם כיוצא בהם או לאו כיוצא בהם. זאת אומרת, השאלה היא אם התולדות יש אבות נזיקין, אז זה אומר שיש גם תולדות. השאלה אם התולדות יש להם את אותו דין כמו האב, או אין להם את אותו דין כמו האב. ואז הגמרא מתחילה לברר מה זה התולדות, והיא עוברת כל אחד מהאבות ובודקת מה התולדות שלו ורואה האם הדין הוא אותו דין או לא אותו דין. בסופו של דבר תולדותיהם כיוצא בהם חוץ מדוגמה אחת, מחצי נזק צרורות. אז תוך כדי הדיון בגמרא זה מאוד מעניין, כי הגמרא למשל אומרת, תולדות בקרן, נגיחה, נגיפה, רביצה וביתה. זה התולדות של קרן. כן, אותם נגיחה, נגיפה, שזה עם הגוף, ככה לדחוף עם הגוף, רביצה, שהיא רובצת על משהו וככה מועכת אותו, הבהמה, וביתה. ואז הגמרא שואלת, מה זאת אומרת? אבל ביתה זה רגל. למה זה תולדה של קרן? ביתה זה רגל. ואז אומרת הגמרא, מה פתאום? הקרן הוא משונה וכוונתו להזיק. ורגל אין כוונתו להזיק. בקריטריונים האלה, ביתה זה תולדה של קרן, לא של רגל. כי ביתה זה בכוונה להזיק, כי הזק של רגל זה כשהבהמה הולכת כדרכה, ותוך כדי היא פשוט דורסת משהו, היא לא התכוונה להזיק לו, היא עושה את זה תוך כדי הילוכה. עכשיו, מה בעצם הגמרא עשתה? וכך לגבי כל דבר, ובתור דבר היא מגיעה למסקנה שהאבות האלה של שן ורגל וקרן, הם בכלל לא קשורים לשן, לרגל ולקרן. הם קשורים, השן והרגל והקרן הם בעצם שמות או סימבולים, או לא יודע איך לקרוא לזה, לסוגי מזיק, סוגים מופשטים של הזק. אז קרן, כמו שאמרתי, זה דבר הזק משונה, שלא דרכה של הבהמה לעשות את זה, ושנעשה בכוונה, בכוונה להזיק. זה כמעט תמיד בא ביחד, כי אם עושים משהו משונה, אז זה כנראה בכוונה להזיק, אחרת למה עשו את זה? כמו שיש הבדלים. רגל זה דבר שהוא דרכה, שן זה שיש הנאה להזקה. כן, היא אוכלת, אז היא עושה את זה בשביל ליהנות, לא בשביל להזיק. אבל בסופו של דבר היא יכלה לי את הפירות, אז היא הזיקה לי. וכן הלאה, זאת אומרת, עוברים שם בכל אחד מהאבות הנזיקים ומגדירים אותו בהגדרה שלא קשורה בכלל לשם שלו, שן, רגל וקרן, אלא לרעיון, בצורת ההזק. עכשיו, לכאורה הדבר הזה הוא איזושהי דרישת טעם הדקרה. אתה אומר לי שתהי גח שורי של שור ראהו, אז יש דיס של שור טעם ושור מועה, אבל זה רק בקרן. עכשיו אני אומר, מה זה כי יגח? לא כי יגח, אלא כי יזיק בכוונה להזיק. זה בתרגום של הגמרא. בתורה כתוב כי יגח, כתוב עם הקרן, כי הוא נוגח. זהו, על זה נאמר ההבדל בין שור טעם לשור מועד. אתה עושה פרשנות תכליתית, אתה בעצם אומר, מה הרעיון של העניין? הרעיון של העניין זה שנבק שקורה בכוונה, אז יש את השור טעם ושור מועד, וצריך לייעד את הבהמה, וסתם שברים בחזקת שימור, וכל מה שהגמרא אומרת שם. אבל כל זה דרישת טעם הדקרה. אבל הרי לא דרשינן טעם הדקה. זו דוגמה אחת. דוגמה שנייה, שגם כן באותו הקשר, שן ורגל, הדין המיוחד, שמייחד אותם זה שהם פטורים ברשות הרבים. זאת אומרת, אם בהמה מזיקה בצורה של שן ורגל, אז אם זה ברשות הרבים, אז הבהמה פטורה. אז על זה כותב הריף, ובעקבותיו נמשכים הראש והרמבה, למרות שבניסוחים טיפה שונים, אז הריף כותב, כיוון שזכותו של אדם ללכת ברשות הרבים, ואם זה קורה תוך כדי ההילוך, כדרכה של הבהמה, אז אי אפשר להאשים אותו בשום דבר, זכותו ללכת שם, ואם מישהו שם פירות שלו ברשות הרבים, והבהמה תוך כדי הילוכה עוד ערכה עליהם או אכלה אותם, כן, שן או רגל, בניגוד לקרן, אז זה בעיה של זה שהניח את הפירות. שלא יניח שם פירות, הוא יודע שזכותם של אנשים להסתובב ברשות הרבים, לזה הרחוב מיועד, ללכת שם האנשים עם הבהמות שלהם. אז לכן אם הוא שם שם תפלות, הבעיה היא שלו. מה מסקן הריף? מסקנה הלכתית מהטעם הזה. ולכן אני אומר, דיברנו על זה שדרישת טעם הדקרה זה לא פרשנות התורה. מותר לעסוק בפרשנות של התורה. לא דורשים טעם הדקרה, הכוונה, אנחנו לא עושים פרשנות תכליתית שיש ממנה נגזרות הלכתיות. זאת אומרת שהפרשנות הזאת יוצרת לי הבדל הלכתי. לא שאסור לי לפרש דינים שמופיעים בתורה. הפרשנים עושים את זה כל הזמן. אז הריף אומר, המסקנה ממה שהוא אומר זה שמה קורה אם הבהמה הלכה ברשות הרבים והיה קרש ארוך שמונח דף, כן, שמונח מרשות הרבים ונכנס לרשות היחיד. עכשיו הבהמה הלכה ברשות הרבים, העיפה את הקרש והקרש הזיק ברשות היחיד. זאת אומרת הוא שבר שם איזשהו כלי בגלל שהוא זז. אומר הריף שבמקרה כזה, למרות שהנזק ברשות היחיד, בעל הבהמה פטור. למה? כי היא הלכה ברשות הרבים, וסך הכל הסיבת הפטור זה זה שמותר לבן אדם ללכת עם בהמתו ברשות הרבים. זה קיים גם כאן. נכון? לכן, למרות שהנזק קרה ברשות היחיד, הוא ביער בשדה אחר, כן? לכאורה, בלשון התורה, מה שכתוב שחייבים על נזק ברשות היחיד, שכן חייבים. הריף אומר, לא חייבים, פטורים. כי טעם הפטור הזה, הוא זה שזכותו של האדם ללכת ברשות הרבים. אז שואל עליו המהרש"ל, זו דרישה תעמא דקרא. מה היתר לדרוש תעמא דקרא פה? אז פה, מי שמישהו העיר את זה כבר בשיעור הקודם, יש, פה צריך להיכנס לכמה, לכמה סייגים.
למה לא אומרים פה אישון אישון חיצון?
למה שזה יהיה אישון אישון חיצון?
כי היה חץ
שם. יכול להיות יותר זה חץ של הבהמה, אולי, לא של האדם. א', זה גם לא חץ של הבהמה, כי חץ זה משהו שאחרי זה מתנתק ממך. הקרש, הבהמה משתמשת בקרש, והוא ישר שבר, היא לא העיפה את הקרש. אם היא הייתה מעיפה את הקרש, אז זה ספק בגמרא, ספק של צרורות, כי זה צרורות של בהמה. אז יש פה, אם יש שינוי לצרורות לרבי הנזק. אבל פה זה לא צרורות, היא מזיקה באמצעות הקרש.
איך
תוכיח שהיא דרכה ולא יזיז? לא משנה, דברים בציור כזה. שאלת ההוכחה זה השאלה בדיני ראיות. כן, אז השאלה, אז בעצם הטענה היא שיש הרבה מאוד מגבלות על הכלל הזה שלא דורשים תעמא דקרא. מגבלה אחת זה שאם אנחנו, בתורה כתוב מונח מסוים, ואנחנו מחפשים מה פירושו של המונח הזה. כתוב קרם. אנחנו שואלים, מה זה קרם? קרם זה איבר של הבהמה? יכול להיות שקרם זה איזשהו סוג או נגיחה. בתורה לא כתוב קרם, כתוב נגיחה, כי ייגח שוריש. יכול להיות שהתורה בסך הכל משתמשת בנגיחה כדוגמה. כדוגמה להיזק שנעשה בכוונה, ובאופן משונה, להבדיל מהיזקים אחרים. ואם זה כך, אז זה מה שכתוב בתורה. לא שבתורה כתוב משהו אחד, ואני עושה לו פרשנות תכליתית ומשנה אותו. אלא הפרשנות התכליתית רק מגלה לי את משמעות המילים או הפסוק שכתוב בתורה עצמה. זה אני כן עושה. אבל אני צריך איכשהו לדעת מה כתוב בתורה. בדרך כלל כשאני לוקח את הפרשנות המילולית של המילים, זה כשלעצמו עדיין לא קובע בצורה ברורה את הדין. בכל זאת, צריך להבין קצת על מה מדובר, ואיך אי אפשר לגמרי להצמד רק לפרשנות הפורמלית והצרופה של המילים עצמם. זה אף פעם לא עובד. תמיד יש איזשהו מימד סברתי. אלא מה? כאשר המימד הסברתי הזה בא לפענח פירוש של מילה שמופיע בתורה, זה בסדר. לא דורשים תעמא דקרא רק במקום שבו אנחנו מנסים להבין את הטעם של הפסוק, לא את משמעות הפסוק, ומזה לגזור השלכה הלכתית. למשל, לא תחבוד נגד אלמנה, אז אין פה דיון על מה זה המושג אלמנה. כולנו יודעים מה זה המושג אלמנה. אלמנה זה אלמנה, מי שבא לה נפטר. זה אלמנה, נכון? אף אחד לא טוען שהמילה אלמנה פירושה אלמנה ענייה. אלא הוא טוען שבגלל הטעם של הדין, אתה נמצא מסיעה שאמרה בשעה, צריך לסייג את הדין רק לאלמנה ענייה, ולא לאלמנה עשירה. הוא לא משתמש בטעם או בניתוח ההגיוני כדי להבין את משמעות המילים בפסוק. משמעות המילים בפסוק היא ברורה. מה שהוא רוצה זה ליישם את הפרשנות התכליתית על ההלכה. בפסוק כתוב אלמנה, אבל אני שואל את עצמי, מה ההיגיון ולא תחבול בגד אלמנה? ההיגיון הזה קיים רק באלמנה ענייה. אז אם ככה אז הדין הוא רק באלמנה ענייה, אבל לא באלמנה עשירה. את זה רבי יהודה לא מסכים לעשות. לתנא קמא גם לא מסכים לעשות. אז תנא קמא, אבל לא משנה, כן. אבל במקום שבו השיקול הפרשני הוא בסך הכל שיקול שאומר לי מהי משמעות המילה, בסדר, אני צריך להבין איכשהו את המילים של התורה. ואם הסברה מעורבת בזה, זה בסדר גמור. הסברה היא חלק מהכלים שיש לנו כדי לפענח את מה שהתורה אומרת. ראינו פעם דוגמה לעניין הזה, אני חושב, אני זוכר כבר באיזה הקשר זה היה, הגמרא בתחילת קידושין מדברת על מאיפה לומדים שאישה מתקדשת בכסף. כסף שטר בביאה, מאיפה לומדים שאישה מתקדשת בכסף, וגמרא מביאה זה גזרה שווה כיחה כיחה משדה אפרון. כן, נתתי כסף השדה כך ממני, ובשדה אפרון, וכיחה איש אישה. אז יש פה גזרה שווה כיחה כיחה משדה אפרון. אז על זה אומר הריטווה שבמקום, בגימל, הריטווה אומר שמה, שהגזרה שווה הזאת היא לא גזרה שווה, במובן הרגיל של מידה שהתורה נדרשת בהן, אלא זה גילוי מילקה, מה שהוא קורא. מה זה אומר גילוי מילתא? כשאנחנו קחו ספר רגיל, כשאנחנו קוראים ספר רגיל, יש איזשהו מושג שאנחנו לא לגמרי ברור לנו באיזה משמעות המחבר משתמש בו. מה אנחנו עושים? נחפש אותו בעוד מקומות בספר, ונראה באיזה, אולי שם יותר ברור באיזה משמעות זה מופיע, ומזה נלמד על המקום שאנחנו מדברים עליו, נכון? זה לא גזרה שווה. זו פרשנות פשטית, את זה עושים בכל טקסט, לא צריכים שזה מידות שהתורה נדרשת בהם. לכן אומר הריטב"א, מה שהגמרא עושה פה, הכיחה כיחה משדה עפרון, זאת הפרשנות הפשטית ההיא, זה גילוי מילתא. זה פשוט להבין מה כתוב בפסוק, מה זה הכיחה הזאת שכתובה בפסוק, מה פירוש המילה. אוקיי? אז אנחנו לומדים משדה עפרון שפירוש המילה זה עברת כסף. בסדר, אז גם באישה, כשכתוב כי ייקח איש אישה, הכוונה על ידי כסף. זה לא גזירה שווה. גזירה שווה פירושה, יש פה מילה כיחה ויש שם מילה כיחה, לכן אנחנו צריכים לדמות את שני הדברים האלה הלכתית, לא בגלל פירוש המילה, אלא בגלל שיש את אותו מילה או את אותו שורש, אנחנו מדמים את שני המקומות האלה הלכתית ומסיקים את זה, כל מיני מסקנות הלכתיות. זה גזירה שווה. פה אין גזירה שווה. אחת ההשלכות זה שלמשל כשאנחנו מחפשים מקור לזה שאישה מתקדשת גם בשטר ובביאה, אנחנו לא לומדים את זה משדה עפרון. למרות שהייתי יכול להמשיך את... הרי אין גזירה שווה לחצאים. זה הכלל בגמרא. אז אם אתה עושה גזירה שווה, אתה עושה גזירה שווה לגמרי. נו, אז מצוין, פתרנו את כל בעיות הגמרא בקידושים. לא צריך למצוא מקור לא לשטר ולא לביאה, זה אותו היקש. שדה נקנית בכסף, בשטר ובחזקה, ואישה נקנית בכסף, בשטר ובביאה. הקבלה מתבקשת. כן, מה זה חזקה? חזקה הכוונה שימוש בשדה. נעל גדר פרץ. השימוש, כביכול, באישה, זה ביאה. אוקיי? אז למעשה, אם זאת הייתה גזירה שווה, הגמרא הייתה עוצרת כאן ולא מחפשת מקור לקידושי ביאה ולקידושי שטר. ונלמד משדה, יש גזירה שווה. אין גזירה שווה לחצאים, לא עושים גזירה שווה רק לכסף. אלא כל מה שיש פה, יש גם פה. אבל הגמרא לא, הגמרא ממשיכה לחפש מקור לשטר, מקור לביאה. והראשונים אפילו לא מוטרדים מזה שהגמרא ממשיכה, לא שואלים. למה? כי לכולם ברור, כמעט לכולם ברור, ותוספות אולי משמע שם לא כך, אבל כמעט לכולם ברור שזה לא גזירה שווה בכלל, זה גילוי מילתא. לכן אין דמיון באמת בין אישה לבין שדה. גזירה שווה אומרת שאתה צריך להשוות את שני ההקשרים. אין דמיון, זה בכלל לא קשור. לכן, אגב, זו טעות של כל אלה שחושבים שיש פה פעולה קניינית באישה. זאת אומרת, שאתה נהיה הבעלים שלה, שאתה מקדש אותה. זה פשוט טעות בהבנת הגמרא. זה לא שייך לאקולוגטיקות פמיניסטיות או אנטי-פמיניסטיות של היום. הגמרא לא מדמה בכלל אישה לשדה. שום קשר. אם הגמרא הייתה מדמה, אז היינו גומרים את המשנה בשורה אחת.
שבפועל זה איפה נקנה בכסף ולא בחזקה ולא בשטר לא יכול להשפיע ולסתור את הדעה שלך הנוכחית?
למה? קניין שדה אבל אנחנו יודעים שיש בשטר וב...
עכשיו אני צריך עוד פסוקים
לשדה, עכשיו אני שואל לאישה אחרי שלמדת את זה בשדה מה הבעיה? יש גזרה שווה בשדה אתה לומד מהפסוקים של שדה עכשיו יש גזרה שווה, אתה לוקח את כל מה שלמדת בשדה מעביר לאישה זה מה שעושים הרבה פעמים
הבעיה ש... למה
דווקא
מהכיחה
הזאת
ומכיחה
אחרת בתורה? בסדר, זה כבר כניסה לסוגיה של בקידושים, לא משנה כרגע. אני מביא רק את הדבר הזה כדוגמה לזה שבעצם מה זה גילוי מילתא להבדיל מגזירה שווה? זה בדיוק החילוק שעשיתי כאן. את גילוי מילתא פירושו זה לא לימוד, אני לא מפרש את הרעיון של הפסוק או מדמה את האישה לשדה. אני שואל את עצמי מה פירוש המילה כיחה? אני רוצה לבדוק במקום אחר באיזה משמעות המילה, התורה משתמשת במילה כיחה, אז אני מסתכל במקומות מקבילים ואני בודק. אז זה נקרא פירוש מילים. עכשיו, אם הייתי עושה פירוש מילים בצורה של, בדרך של סברה, או פרשנות תכליתית, זה בסדר גמור, זה לא שייך לדרישת טעם הדקרה.
אישה כקרקע.
מה?
אישה
כקרקע, לא. לא. קרקע עולם, זה לא קשור. קרקע עולם זה סברה, הכוונה שהאישה כשבועלים אותה היא פסיבית. זה לא קשור. שום דמיון בין אישה לבין קרקע. מילה זה מילה, מה זה קשור? האדם עץ השדה, אז לכן האדם הוא עץ. זה מטאפורה, אתה משתמש במטאפורה כדי להסביר שיש משהו באדם שדומה לעץ. הוא פורח, הוא לא יודע מה, נטוע בשורשים, תגיד איזה פירוש אתה רוצה. האישה של קרקע עולם זה אפילו לא פירוש לאישה, זה פירוש של הפעולה, פעולת הביאה, התפקיד של האישה בפעולת הביאה הוא תפקיד פסיבי, היא קרקע עולם. אין פה שום דמיון בין אישה לקרקע, זה לא, אף אחד לא מדבר.
למה אנחנו לא אומרים שהאלמנה זה רק דוגמה למישהו שהיא בודדה?
מה?
כמו גרושה, כמו שאין לה אחד.
פה זה באמת שאלה מעניינת, אולי אני כבר אוסיף את זה כאן, אם אתה כבר ראה אותה. באמת היה אולי מקום, הגבול מאוד לא חד, זאת אומרת, זה ברור. כי גם באלמנה, לכאורה, היה מקום להגיד, אנחנו צריכים לנו בפירוש מילה. מה פירוש המילה? כמו בקרן שראינו. שמה? אני אומר, אלמנה זה רק דוגמה. זה לא באמת דווקא לאלמנה, אלא דוגמה למה? דוגמה כמו שאלמנה, גר ויתום, הרבה פעמים זה דוגמה לאדם מסכן, נכון? אז דוגמה לאדם מסכן, אז לכן היה מקום להגיד שמדובר רק באלמנה ענייה, ואז זה כן פירוש מילה. עכשיו זה כבר לא סייג של פרשנות תכליתית. כי אני בעצם אומר, פירוש המילה אלמנה, אני יודע שהפירוש המילולי שלה זה אישה בלי בעל, או שבעלה נפטר. אבל פירוש המילה אלמנה בהקשר הזה, כמו בהרבה הקשרים אחרים במקרא, זה הכוונה אדם מסכן. אז כיוון שכך, אז בעצם זה רק אלמנה ענייה, וגם כמובן מסכנים אחרים, לא רק ענייה. כאן זה הערה מעניינת, כי בכל זאת יש הבדל בין זה לבין קרן. מה שאמרתי שקרן היא דוגמה להזק בכוונה. כי אלמנה, הפירוש המילולי הוא לא כזה. הפירוש המילולי זה אלמנה בין ענייה בין עשירה. כשאתה אומר שהיא דוגמה, אתה לא רק אומר, הופך אותה לדוגמה, אתה גם מטמצם אותה, קודם כל. ואחרי זה אתה אומר, בוא נראה אותה כדוגמה. בקרן אתה לא עושה את זה. קרן, כל נזק של קרן זה בעצם...
כי גע זה תוצאה של שברים שלנו כמעטרים, זה רק בדבר הזה. למה כבר להביא את זה לכל הדוגמאות?
לא, עוד פעם. אני לא יוצא נגד הטענה של לראות את המקרה שמופיע בתורה כדוגמה. זה עושים הרבה, זה ברור. אני אומר אבל שבאלמנה אתה עושה עוד משהו. אתה קודם כל מחליט שהאלמנה היא אלמנה ענייה. ואחרי זה אתה אומר, ואם ככה, זה דוגמה לבן אדם מסכן.
דרך זה היה דווקא אלמנה ענייה.
אז גם עשירה?
כל מיני שהוא בודד, שאין לו
מסכן. עם זה אין לי בעיה, אבל אז גם אלמנה עשירה?
בודד.
בסדר גמור, אז במחלוקת רבי שמעון ורבי יהודה, אתה מסכים רבי יהודה עדיין. זה גם אלמנה עשירה, אז אתה לא דורש תמה דקרא. מי שדורש תמה דקרא רוצה לסייג את זה לאלמנה ענייה, רבי שמעון. בסדר? לסייג לאלמנה ענייה זה לא רק להפוך לאלמנה, אוקיי? רק אתה אומר, מה הרעיון של העניין? אז אתה מצמצם את פירוש המילה אלמנה, יחד, לאור הפרשנות התכליתית. אז זה כבר בעייתי. כי אתה משתמש בפרשנות התכליתית בניגוד לפירוש המילולי.
אבל גם בנגיחה כבר.
כן.
כי בנגיחה, מה אמרת? אמרת, אני רוצה שזה יהיה משונה, ואני רוצה שזה
מכוונה.
זה לא נמצא במילה נגיחה.
לא.
זה צמצום. אם אני אמצא נגיחה שהיא לא מכוונה
להזיק. לא, זה בדיוק הנקודה, אתה לא תמצא. זאת אומרת, מה זה לא תמצא? תמצא במקרה מאוד נדיר.
הנגיחה הטיפוסית היא כזאת. זה בדיוק הרעיון. הנגיחה הטיפוסית, כששור נוגח, אז הוא לא עושה את זה סתם דרך אגב. אם הוא היה עובר ככה עם הקרניים, והוא היה פוגע במשהו, זה היה רגל. זה לא היה קרן. זאת בדיוק הנקודה. הנגיחה זה תמיד פעולה מכוונת. זה הרעיון של נגיחה. בסדר? עכשיו, אני לא אומר, יכול להיות שאני יכול לחשוב על איזה מקרה היפותטי, אבל המקרה הטיפוסי הוא זה. אז יש הבדל בין זה לבין אלמנה. באלמנה אתה עדיין יוצא נגד הפירוש המילולי, אתה לא טוען שזה הפירוש המילולי. אתה קודם כל עושה צמצום של המושג אלמנה אלמנה ענייה, ועכשיו אתה אומר, אוקיי, ואלמנה היא למסכנים. אז לכן אני אומר, יש פה עדיין אקט של צמצום לעומת הפירוש המילולי, ואז זה נחלקו רבי שמעון ורבי יהודה.
שם וחמור הם משהו הולך ליבוד. ברור שזה לא שם וחמור.
נכון.
זה דוגמה.
אין בעיה, לכן אין לי בעיה עם זה שתופסים את המקרה של התורה כדוגמה. גם בקרן זה ככה. כל עוד אתה לא מצמצם את המילה שמופיעה בתורה כדי להפוך אותה לדוגמה. אבל באלמנה אתה לא רק רואה אותה כדוגמה. אתה קודם כל מחליט שמדובר באלמנה ענייה, שהיא המסכנה. ואז אתה אומר, באלמנה זה דוגמה, בעצם אני רוצה את כל המסכנים. אבל את הצמצום הראשוני אתה עשית מסברתך בגלל פרשנות תכליתית. את זה לא עושים.
זה לא כתוב במפורש בתורה, וכשהיא תפנה ונשמע אותה, אתה אלמנה. הרי למה...
לא תחבול בגד אלמנה, זה כתוב בהקשר אחר. לא תחבול בגד אלמנה, שם לא כתוב. זה שבתה עמלה או משהו כזה. זה אלמנה גר ויתום, זה משהו אחר.
אז יש הבדלים דקים, אבל זה הבדלים שכנראה הם אלה שמחלקים בין המקרים. ועכשיו צריך, בכל מקרה צריך להבין שזה מוציא מהדיון של דרישת תמה דקרא הרבה מאוד סוגיות. כי בכל הסוגיות שבהן אני רק מפרש את המילים, אני לא מצמצם, אני לא יוצא נגד הפשט, אז זה לא נקרא דרישת תמה דקרא, זה גם רבי יהודה יעשה. עכשיו פה אמרתי שני דברים בעצם שהם בדרך כלל באים ביחד, אבל לא תמיד. התחלתי עם זה שהטעם יכול ליטול חלק בפרשנות המילים, כמו בגילוי מילתא, וזה לא נקרא לדרוש טעם הדקרא. ואחרי זה המשכתי עם עוד עיקרון, שהוא בעצם עיקרון קצת שונה, הרבה פעמים זה בא ביחד, זה עיקרון קצת שונה, שאומר שאנחנו לא דורשים טעם הדקרא רק במקום שבו התוצאה של דרישת הטעם, אמרתי בהתחלה, היא הולכת נגד הפירוש המילולי הרגיל. אבל אם יש כמה אפשרויות לפרשנות מילולית, הכל נכנס בלשון הפסוק. עכשיו אני צריך לבחור ביניהם, ואני משתמש בטעם כדי לבחור את אחת האפשרויות, אז זה בסדר, הטעם עוד פעם. לכן דרישת טעם הזה כך שכשאתה הולך נגד לשון, זה כמעט חופף למה שאמרתי קודם. לא בהכרח, אבל הרבה פעמים זה בא ביחד. אבל עדיין זה שני עקרונות שונים, יש לזה כל מיני דוגמאות גם שאפשר אפשר לראות את זה. יש פה אנקדוטה מאוד מעניינת לגבי אלמנה. יש מחלוקת בין הסמה לבין השח בחושן משפט. בסוגיה הזאת שלא תחבול בגד האלמנה, וזה ממש מרתק. יש ספר של הרב שמואל אריאל מיוטניאל שנקרא נטע בתוכנו. ספר מצוין דרך אגב, אני ממש ממליץ עליו למי שמתעניין. ספר על, על, על פרשנות ועל, ועל עקרונות התורה שבעל פה. יצאו שני כרכים, הוא טוען שהולכת להיות סדרה שלמה. ספרים מעולים, האיש על איש ממש עם שכל ישר, אני חושב שכדאי לקרוא כל מה שהוא כותב. בכל אופן, אז, הוא מביא שם, שם ראיתי את הדוגמה הזאת של השח ועצמה. הם חולקים שם במה זה לא תחבול בגד אלמנה. אז יש שם מחלוקת האם זה כולל גם גרושה. מה זה משנה, אלמנה היא מסכנה, אומר השח, היא מסכנה, עצמה היא מסכנה וגם גרושה היא מסכנה, אז גם מגרושה אסור לחבול את הבגד, לא רק מאלמנה. אז השח תוקף אותו והוא אומר לו, מה פתאום, המסכנות של, איך זה אומר שאני כבר לא זוכר את הפרטים, המסכנות של האלמנה זה לא המסכנות של הגרושה. אז זה לא רק זה שהיא נמצאת לבד, אלא גם זה שבעלה נפטר או משהו כזה, ולכן זה לא כולל גרושה. אבל אף אחד מהם לא מעלה את הטענה המתבקשת, הרי זאת הסוגיה שעליה נחלקו רבי שמעון ורבי יהודה אם דורשים טעם הדקרא. פה, על הפסוק הזה, שלא תחבול בגד אלמנה, יש את המחלוקת הפרדיגמטית הזאת, כן? בין רבי שמעון ורבי יהודה, הם דורשים טעם הדקרא. עכשיו, באים הסמה והשח, ודורשים טעם הדקרא על הפסוק הזה, אחרי שפוסקים כרבי יהודה, שלא דורשים טעם הדקרא. אנחנו פוסקים כרבי יהודה, שלא דורשים טעם הדקרא, במחלוקת על הפסוק הזה. ועכשיו באים השח והסמה, ומתווכחים מה הטעם, שלפי זה מגדירים מה הגדר של הדין. אז מה, הם לא זוכרים שהדבר הזה פסקנו שלא דורשים טעם הדקרא, ברור שהם הבינו שזה לא נקרא דרישת טעם הדקרא. למה לא? כי אם הם באמת לוקחים, נגיד, כשמרחיבים את האלמנה, הם לא מצמצמים אותה לאלמנה ענייה. אומרים, כמו אלמנה, גם גרושה. נגיד, הסמה אומר את זה. אוקיי? אין בעיה. למה? כי הוא בעצם טוען שהאלמנה היא דוגמה. האלמנה היא דוגמה לאישה בודדה. בסדר? גם הגרושה היא אישה בודדה. אוקיי? ולכן בעצם אין פה שום צמצום. זה לא כמו ההשלכה לכל העניים. השלכה של האלמנה לכל העניים זה נעשה בשני צעדים. קודם כל אני מצמצם לאלמנה ענייה, ועכשיו אני אומר, זה רק דוגמה, אבל כל העניים האחרים גם. אבל אם אני מדבר על הבדידות, לא על העוני, הבדידות מאפיינת כל אלמנה. ענייה או עשירה, זה לא משנה. ולכן עכשיו אני עושה רק את הצעד השני, של לראות את האלמנה כדוגמה. את זה אפשר לעשות, כמו שראינו בקרן, כמו שראינו בכיחה. את זה אפשר לעשות, זה לא נקרא דרישת טעם הדקרא.
סוג של בניינו.
מה? כן, בדיוק. סוג של בניינו, בדיוק ככה. ולכן זאת דוגמה נהדרת, כי דווקא בגלל שהיא מופיעה בדיוק בפסוק שעליו מחלקו רבי שמעון ורבי יהודה, ועל זה הפוסקים עושים, דורשים טעם הדקרא. אז אין דבר שמחדד יותר טוב מזה את הסייג שאמרתי קודם, שבמקרים שבהם אני רק מחפש מה פירוש הפסוק, אם אני רואה את זה כדוגמה, או אני שואל את עצמי למה מתכוון הפסוק, אז מותר לי לשים ככלי להבין מה הפסוק אומר.
גם עצמה יסכים שזה לא
קורה. האמת שאני לא בטוח. יכול להיות שפנויה, או פנויה מבוגרת לפחות, אולי גם תהיה תלולה לשיטתו, אני לא יודע. יכול להיות. אוקיי, אז זה נקודה, זה שני סייגים ראשונים. הסייג האחד, זה שאם אני מחפש את פירוש הפסוק, וזה נכנס בלשון הפסוק, אני רק שואל מה לשון הפסוק אומרת. אני יכול להשתמש בדרישה, בטעם הדקרא, כדי לפרש את הפסוק, כי זה לא נקרא לדרוש טעם הדקרא. פה הדגש הוא על הלדרוש. אני עושה את הטעם הדקרא, אבל זה לא דרשה. זה פרשנות פשטית. אני פשוט מחפש מה הפשט של הפסוק, ואני משתמש בטעם כדי להבין מה הפשט של הפסוק. אם אני משתמש בטעם כדי לדרוש את הפסוק, זאת אומרת, ללכת נגד הפשט של הפסוק, אלא לעשות הלכה שלא מתאימה לפשט של הפסוק, לעשות רשע, לא דורשים טעם הדקרא.
זה שהגמרא לא מרחיבה לגרושה. אם כפת את הדברות המחלוקת, הרי גופה היא צריכה יהיה להגיד את זה.
לא, היא לא עוסקת בזה. לא עוסקת בהרבה דברים, אז מה הבעיה?
אבל זה ממש חופף לעניין של... ממש חופף לעניין של ענייה ועשירה.
לא, הפוך, זה בדיוק מה שאני אומר. הענייה, ההרחבה לגרושה היא לא חופפת, זה בדיוק הנקודה. כי ההרחבה לגרושה היא הרחבה של כל האלמנות, לא רק העניות. אתה לא מצמצם את המושג שמופיע בתורה בשביל לעשות את ההרחבה. לעומת זאת, בהרחבה לעניים, אתה קודם כל צריך לצמצם את המושג בתורה ואז להרחיב. אז אלה שני סייגים עקרוניים. יש עוד סייג, וזה התוספות ראש במציע בדף צדיק, ששם הוא אומר שאם... אם הטעם הוא מובן מאליו, אז כן דורשים. הכוונה, לא עושים משהו קצת ספקולטיבי. את זה אנחנו לא דורשים. אבל אם הטעם הוא מובן מאליו, ברור שזה התורה מתכוונת. אז כן, אז דורשים. מאוד, זה קביעה מאוד יפה, כי אנחנו ככה רגילים נורא לחשיבה שיטתית, אנליטית, ולכן קשה לנו קצת עם חילוקים, עלי לפחות. קשה עם חילוקים כאלה, אבל לא, זה בגמרא, ובראשונים דיברנו על זה שהם מזלזלים בכללים ובהגדרות המאוד חדות האלה. כן, תפיל שכל ישר, במקום שבו זה ברור זה נכון, אז זה נכון, זה הכל. הוויכוח הוא רק... עכשיו, שימו לב, כדאי לשים לב, על מה נסובה מחלוקת רבי שמעון ורבי יהודה בלא תחבול בגד אלמנה. הטעם שם הוא טעם מאוד לא טריוויאלי. אם היה מדובר, לא תחבול בגד אלמנה, כי אלמנה היא מסכנה. לכן אתה לוקח לה את הבגד שלה, אסור, זה מתבקש. תגיד, זה רק אלמנה ענייה. אבל גם רבי שמעון לא אומר את זה. רבי שמעון טוען שאתה מסיעה שאמרה בשכנותיה, הזכרתי את זה. זאת אומרת, שכשאתה תצטרך להחזיר את המשכורת, זה כמה פסוקים קודם, התורה אומרת, שאם הוא מסכן, אם הוא עני, אז אתה צריך להחזיר את המשכון בלילה, אז אם זאת אלמנה ענייה, מה שייצא, שאתה תלך עם המשכון אליה הביתה בלילה, ואז יתחילו לרנן עליכם. מה אתה עושה אצל האלמנה הזאת בלילה? אוקיי? זה מאוד ספקולטיבי. זאת אומרת, בגלל זה לא חובלים בגד אלמנה, בגלל שאם אתה תחזיר לה את זה בלילה, אז יתחילו לרנן עליכם ויצאו לשונות רעים. הפירוש שאני הייתי מוציא כפירוש טריוויאלי, זה הכוונה שהיא מסכנה, זאת אומרת, תרחם עליה, מה אתה לוקח לה את המשכון? אם זה היה כך, אם רבי שמעון היה מציע את זה, יכול להיות שגם רבי יהודה היה מסכים. רק יכול להיות שלשניהם, באיזשהו מובן ברור שזה לא זה, לא משנה כרגע למה, ולהצעה שרבי שמעון מעלה, על זה אומר רבי יהודה, לא דורשים טעם הדקרה, כי זה באמת טעם שהוא רחוק. לעומת זאת טעם שהוא מתבקש, בסדר, זה חלק מפשט הפסוק, זה ברור שזה ככה, זה גם רבי יהודה לא מתבקש.
מה הטעם של רבי יהודה?
מה?
אתה רוצה רבי יהודה אותו טעם או לא טעם? מה הטעם של רבי יהודה?
יכול להיות שגם זה הטעם, אבל לא דורשים אותו. אמרתי, לא בהכרח הוא חולק על הפרשנות של רבי שמעון, הוא רק טוען שאתה לא יכול ליישם את זה להלכה. זה אני כבר לא לדרוש
את המנה. אתה יכול לקחת ממנה איזשהו דבר יוקרתי, שבכלל לא צריכה לבוא אליה, עד שלא נותרת הכסף. אז אין בכלל את העניין.
יכול מקום להגיד שדבר יוקרתי אתה יכול באמת לקחת. אני אומר שלא, לא יודע.
בגד, תקדו בגד על נפולה.
לא משנה, אבל אני אומר, אבל אם זה בגד יוקרתי. בכל אופן,
איפה סרט הגבול?
זה סוג השאלות שאמרתי קודם שמטרידות רק אותנו. זה חשיבה מודרנית כזאת, איפה שמים את הגבול? אפשר השכל הישר. זה כמו כמה זה עמה. דיברנו פעם, אני חושב. כמה זה עמה? זה 56 סנטימטרים, 60, 52. עמה זה תשים את היד פה, מפה עד פה, זה עמה. מה... אמה של אדם בינוני אגב, לא כל אדם שם, זה כתוב כבר בגמרא ובפוסקים. זה לא אמה שלי. אני מניח, מה זה אמה של אני קצת גבוה, אז נגיד, תקח 2-3 סנטימטר פחות. זהו, לא אומרים לך על המילימטר מה זה בדיוק אמה ומה זה כזית, אצלנו מתפלפלים מה זה כזית ומה זה אמה ומה... זה לא עניין אותם, לא עניין אותם. פחות או יותר, שנראה זית, מה... אני אומר, אין לי ביקורת, אנחנו בנויים כך. זאת אומרת, אני חושב שאנחנו צריכים ללכת עם הראש שלנו, אין מה לעשות. ההלכה צריכה להיות בנויה לפי החברה שבתוכה היא חיה ופועלת. אבל פעם זה ודאי לא היה כך, זה לא עניין את אף אחד. אז זה סייג נוסף. זאת אומרת, במקום שבו הטעם הוא ברור, אז כן דורשים טעם הדקרה. אנחנו נראה בהמשך. על תקנון דרבנן יש ראש מקביל בתשובה הפעם. זה תוספות ראש על הגמרא. יש ראש בתשובה שאומר על תקנון דרבנן. אבל זה נשאיר לשלב אחרי, לשלב מאוחר יותר. אז הסייג השני זה כשהטעם הוא ברור. עכשיו עוד פעם, אז כבר יש לא מעט מקומות שבהם אני אומר, לא תעלה למשל הריף. כשהריף אמר ששן ורגל פטור ברשות הרבים, שאל המהרש"ל איך אתה דורש טעם הדקרא, יכול להיות שבעיני הריף, זה המובן מאליו, למה לפתור ברשות הרבים? כי ברשות הרבים זכותו של כל אחד ללכת, זה טעם מתבקש, נכון? כל אחד, אם הייתי שואל אותו, הוא היה חושב על הטעם הזה, זה טעם סביר והגיוני, לכן במקום כזה באמת לא מתברכים. זאת אומרת, זה מנטרל הרבה מאוד מהמקומות שבהם היינו יכולים להיות מוטרדים, דורשים טעם הדקה או לא דורשים טעם הדקה. במקום שהטעם הוא מתבקש במובן, אז עוד כן דורשים. זה כבר הופך להיות קצת אמורפי, אבל זה המצב.
הייתי אומר, זה ניתן לכל אדם או רק לחזל?
כל אדם, מה אתה
אומר?
ברור, רק מה שעושה כל אדם זה לא מחייב, זה כמו הדרשות. כשדיברנו על הדרשות, אז אמרתי, כל מיני אנשים טענו באוזניי שהרשות לדרוש דרשות בשביל זה צריך להיות סנהדרין או סמוכים, אפילו הביאו איזה מקורות מהרמב״ם לעניין הזה. אין שום מקור ברמב״ם שאומר את זה. מה שכתוב ברמב״ם זה שאם בית דין הגדול דורש דרשה, זה מחייב את כולם. אבל זה לא בגלל סמכות לדרוש דרשות, זה בגלל שמה שהם קובעים, יש לו סמכות על כלל הציבור. אבל אם אני דורש דרשה לעצמי בפסוק, זה מחייב אותי. כי מבחינתי זה הפסוק. אולי אני לא יודע לדרוש, אני לא אעשה את זה, אבל נגיד שאני הייתי יודע לדרוש, אני דורש את הפסוק, ויוצאת לי תוצאה. אתה כמובן לא חייב לציית לי, אני לא סנהדרין. אבל זה לא שבגלל שאין לי רשות לדרוש, אלא בגלל שמה שאני עושה, הוא לא תקף לגבי אחרים, אני לא מוסד מוסמך. זה לא סמכות לדרוש דרשות.
לגבי עצמי
ודאי, אם זה מה שיותר לך מהפסוק, זה מה שאתה צריך לעשות. זה סייג נוסף. אז אמרתי, פירוש של מילים, זה מקום שבו זה לא יוצא נגד המשמעות של הפסוק, וכשהטעם הוא מובן מאליו. שלושה סייגים בינתיים ראינו. עכשיו אני אומר סייג רביעי. סייג רביעי זה במסגרת של דרשות. מה זאת אומרת? הזכרתי כבר פעם את הגמרא הזאת בפסחים, עוד פעם לא זוכר באיזה הקשר, על את השם אלוקיך תירא, לרבות תלמידי חכמים. מה? הגמרא אומרת ככה, ואידך עת לא דביש, יש שם מחלוקת תנאים, אחד דורש עת ואחד לא דורש עת. כדתניא שמעון העמסוני, ואמרי נחמיה העמסוני, היה דורש כל עתים שבתורה. כיוון שהגיע לעת השם אלוקיך תירא, פרש. אמרו לו תלמידיו, רבי, כל עתים שדרשת, מה תהיה עליהם? אמר להם, כשם שקיבלתי שכר על הדרישה, כך אני מקבל שכר על הפרישה. עד שבא רבי עקיבא ודרש את השם אלוקיך תירא, לרבות תלמידי חכמים. שמעון העמסוני היה בעצם עובר כל פסוק ופסוק, והיה מוציא את המילה עת ודורש ממנה משהו לרבות, איזשהו עת שבא לרבות. כן? הוא היה בעצם כזה בן גוריון, נכון? בן גוריון היה מדבר בלי עת. תביא לי הכיסא. אצלו לא היו עתים. אז זאת ההנחה של שמעון העמסוני. זאת אומרת שבעצם כשכתוב עת, זה לא אמור להיות שם, אלא זה בא לרבות משהו. אילו לא רצו לרבות, לא היו כותבים את המילה עת. מה? את השם אלוקיך תירא, אתה אומר שזה
אים. בהרבה מקומות
כן, עת זה אים, אבל
זה רק את הלמה לרבות, כי זה שווה
אים. הרבה מעניין, אז לא חשבתי את זה. כן, יכול להיות. צריך לחשוב על זה, זה מעניין. כי אם זה ככה, זה לא בן גוריון. זה מעניין, אני צריך לחשוב על זה.
זה
מעניין.
הוא הולך איתו, זה כמו איתו.
לא, לא, אני יודע, לא. עת זה בא במשמעות של אים והרבה מקומות, זה ברור, המקרא. אני לא חשבתי על הקשר של זה לכאן. בכל אופן, אז שמעון העמסוני היה דורש כל עת. כל עת, עת אחי, עת, כבד עת אביך ואת אמך, לרבות אחיך הבכור, לרבות בעל אמך ואשת אביך, כן, הגמרא עצמה דורשת. הוא הגיע לעת הזה, עת השם אלוקיך תירא, ושם הוא נעצר. למה הוא נעצר? כי מה אתה יכול לרבות בנוסף לקדוש ברוך הוא? עם הקדוש ברוך הוא. מה אתה יכול לדמות לקדוש ברוך הוא? צריך לראות מהקדוש ברוך הוא ומי? עוד משהו שהוא, כמו מה זה, זה עבודה זרה בשיתוף. כן? איך אפשר לרבות עוד משהו? אז לכן הוא נעצר, הוא אומר, כשם שאני אקבל שכר על הדרישה, אקבל שכר על הפרישה. ויותר מזה, הוא לא רק נעצר שם, אלא הוא ויתר על כל הדרשות שאותנו כבר עשה. בגלל שהוא הבין, יש פה דוגמה נגדית, שמוכיחה לו שהמילה עת לא באה לרבות. ולכן הוא בעצם ויתר על העיקרון הזה של העת באה לרבות. זה הנקודה שדיברתי עליה אז. שהעקרונות של הדרשה הם לא עקרונות שהיו ידועים בהכרח. לפעמים הם התגבשו מתוך הדוגמאות. אבל מה שחשוב עניינה זה משהו אחר. שם בא אבי עקיבא ומציע לו הצעה. את השם אלוקיך תירא לרבות תלמידי חכמים. וואלה, איך לא חשבתי על זה, אומר שמעון העמסוני. צודק. לא, הוא לא אמר את זה, הוא נשאר בשלו. איך אני יודע את זה? כי הגמרא מתחילה, ואידך עת לא דריש. יש מחלוקת תנאים, דורשים או לא דורשים עת. כדתניא, שמעון אמסון יומה היה דורש כל התיק שבתורה, הפרש, עד שבא רבי עקיבא. זאת אומרת, רואים שיש פה מחלוקת, האם דורשים את או לא, לכן גם מחלוקת התנאים שם בפסחים, גם הם חולקים במחלוקת הזאת. אז הגמרא הבינה שגם אחרי שרבי עקיבא אמר שאת השם הלוקח עתירה בא לרבות על מדי חיים, שמעון אמסון לא קיבל את זה.
הוא לא חושב את זה? זה ברור, הוא לא מקבל את
ה... אולי כן, אולי לא.
הוא
יכול שזה ברור.
כמו בן זומה, בן זומה, לרחבה. הוא לא חשב, כאילו אחר, פתאום מתעורר.
אני לא הייתי חושב שזה לרבות עולם הבא.
לא,
ביום שיקול
ארוך. הוא לא חשב על זה אחר.
לא.
זה נשאר בן אבויה כאילו נשאר שם.
איך לחשוב? למה לחשוב על זה? זה דחוק גם אחרי שהוא אמר את זה. לחשוב על זה לבד? מה זה דוחק?
מה אני אריכון ימיך ליום שיקול ארוך? מה אני אריכון ימיך על זה? שתחיה הרבה זמן.
בכל אופן,
הוא לא היה עד פה למעט.
לא, ההנחה שלו הייתה שעד בא לרבות. עכשיו, הוא נתקע בעת השם לוקח עתירה. בא רבי עקיבא והציע לו מוצא, הוא לא קיבל את זה. למה הוא לא קיבל את זה? כי הוא כמובן לא היה מוכן לקבל שום דבר שיתרבה בנוסף לקדוש ברוך הוא, לדמות את זה לקדוש ברוך הוא. לא בא בחשבון. אין דבר כזה. מה זה לרבות ביחד לקדוש ברוך הוא? אז רבי עקיבא, אז מה רבי עקיבא חשב? רבי עקיבא כן חושב שתלמידי חכמים והקדוש ברוך הוא זה אותו דבר, זה לא עבודה זרה אצלו. רבי עקיבא אומר ככה, העת בא לרבות זה נתון. יש כלל כזה, שעת בא לרבות, זה כלל בבית מדרש של רבי עקיבא, הריבועים, הוא עושה את הריבועים. רק הוא אומר, אנחנו תקועים כי אנחנו לא יודעים את מה לרבות. כיוון שהתורה הורתה לנו לרבות, כי כתוב עת. התורה אמרה לרבות, אין לנו אופציה לא לרבות. אז אנחנו בוחרים את מה שהכי פחות בלתי סביר. ברור, שום דבר הוא לא סביר, לרבות בנוסף לקדוש ברוך הוא. אבל מה שהכי פחות בלתי סביר זה התלמידי חכמים. אז אומר רבי עקיבא, טוב, אז נבחר את זה. אז תשימו לב, יש פה נקודה מאוד מעניינת. כי יכול להיות שרבי עקיבא כשהוא היה, אם הוא היה חושב על זה בלי הפסוק, מה הוא היה אומר? לרבות תלמידי חכמים או לא? זאת אומרת, לא לרבות, אין מה לרבות, אלא לירום מתלמידי חכמים או לא לירום? בהחלט יכול להיות שלא. לא. למה?
לא כמו הקדוש ברוך הוא, לא תגיד
לו. לא, צריך לראות מהקדוש, באותו מובן של הקדוש ברוך הוא אני מתכוון. לא, נכון? הוא לא היה אומר את זה. רק בגלל הפסוק הוא עושה את זה. אבל אחרי שיש את הפסוק, הוא משתמש בסברה כדי להגיד את מה לרבות מהפסוק. נכון? הוא אומר, זה לא, הוא לא אומר בכיסאות. הרבה תמיד חכמים. למה? כי נראה לו הגיוני, או יותר, או פחות בלתי הגיוני, שזה תמיד חכמים.
אבל הוא מקבל את הכלל כאקסיומה.
נכון.
ורבי שמעון לא.
נכון. זה המחלוק הזה.
ברור שהם חולקים.
ברור.
כי ההנחות הם שונות.
אין בעיה. לא, אין לי דענות את שמעון המסוני. אני מנסה להסביר את רבי עקיבא. רבי עקיבא, בעצם מה שהוא אומר לי, אני משתמש בסברה. אבל אני משתמש פה בסברה לא כסברה שמייצרת דין. הסברה הזאת לא מייצרת דין. אלא הריבוי מייצר את הדין. כתוב עצר לרבות. הסברה רק אומרת לי את מה לרבות. זאת אחרי שהתורה כבר אומרת לי תרבה, עכשיו אני משתמש בסברה כדי להבין את מה לרבות. עכשיו, כשדיברנו על פשט ודרש, אז אמרתי שזה דוגמה מובהקת למה שקורה בכל הדרשות. בכל הדרשות בעצם זה מה שקורה. כי בסופו של דבר כשכתוב בתורה, זה השווה, כתוב בתורה את אותה מילה בשני הקשרים. אוקיי, ולכן מה? נגיד יש גזירה שווה בין עבד לאישה. לא, כן, גזירה שווה. אז מה? אז בגלל זה עכשיו אפשר לעבוד באישה כמו בעבד. לשעבד אותה, לכתוב אישה בעין, עכשיו, בגלל שעבד כותבים בעין. לעניין מה אני אמור לדמות אותה? ברור שהסברה אומרת מה סביר לדמות ומה לא סביר לדמות, נכון? אחרי שהגזירה שווה זה הטריגר, אומר לי, תעשה השוואה, הסברה באה ואומרת לעניין מה להשוות ולעניין מה לא להשוות. אבל אין דרשה בעולם שלא מערבת סברה. אין דרשה כזאת. אז, אבל עדיין הדרשה לא מבוססת על הסברה. דינים שמבוססים על סברה עצמה, זה הנושא של הפרק הבא שלנו. אבל אין, הדרשה לא מבוססת על הסברה. הדרשה מבוססת על טריגר של מידת דרש. אחרי שיש את מידת הדרש שאומרת לי את הכיוון העקרוני, אתה צריך לעשות השוואה, אתה צריך לרבות, אתה צריך למעט, אתה צריך לעשות משהו. עכשיו אני מחפש בסברה שלי את מה סביר, לרבות, למעט, להשוות וכדומה. אז פה ודאי שהסברה כן משמשת אותנו בעיצוב ההלכה. דווקא מינה למשל, אם למשל אני לא מסכים עם רבי עקיבא, לדעתי דווקא מי שדומה יותר לקדוש ברוך הוא זה אדמו"רים, לא תלמידי חכמים. כן, יש כאלה שחושבים את זה.
נביאים למשל.
נביאים, בסדר, לא משנה. אז את השם אלוקיך עתירה, אני רוצה לרבות נביאים, בסדר? את אדמו"רים זה קצת מוגזם, אבל נביאים, בסדר? אז אני רוצה לרבות נביאים, אוקיי? האם אני דורש טעם הדקרה פה? ברור שלא. אני דורש טעם הדקרה כמו של רבי עקיבא דרש טעם הדקרה, אני לא עושה שום דבר שהוא לא עשה. למה? כי בדרשה יש בילט אין מרכיב סברתי. אתה לא יכול לבצע את הדרשה בלי המרכיב הסברתי שאומר לך את מה לרבות. אז יש לי ויכוח עם רבי עקיבא, האם הסברה היא לרבות תלמידי רחמים או לרבות נביאים. בסדר, זה ויכוח סברתי שאומר לי איך לעצב את, את הדרשה, אבל אני חייב לעשות דרשה כי, כתוב את. זה לא תודה שסברה, כשהסברה לא מייצרת את הדין, אז אין בעיה להשתמש בסברה, להפך, אנחנו משתמשים בכל הזמן. ולכן למשל הרבה קושיות של אחרונים לא מתחילות, אם מבינים את זה. לא מתחילות בכלל. הם שואלים על הרבה דברים שנלמדים מדרשה, ואז אנשים מגיעים ועושים איזה שהם סברות ומנסים לעצב את הדין אחרת. שואלים, לא דורשים טעם הדקרה, שום קשר. דבר שיוצא מדרשה, אנחנו תמיד דורשים טעם הדקרה. כי דבר שיוצא מדרשה בעצמו מבוסס על הסברה. בלי זה הוא לא היה קיים. אז עכשיו אני שואל, מהי הסברה שעמדה בבסיס הדרשה, ולפי זה אני קובע את ההלכה. לא דורשים טעם הדקרה, זה רק הדין שכתוב במפורש בפסוק. כמו לא תחבול נגד אלמנה, או לא ירבה לאנשים. זה כתוב בתורה, זה לא דרשות. עכשיו השאלה אם אני עושה פרשנות תכליתית, או לא עושה פרשנות תכליתית. אז זה נחלקו רבי שמעון ורבי יהודה. הציון. ואמרנו שזה פירוש מילים, שזה הולך, שזה מתאים לפשט הפסוק, זה לא סותר את פשט הפסוק, כשהטעם מובן מאליו, וכשזה נעשה במסגרת של הלכה שהיא יוצאת מדרשה. ותבינו, רוב ההלכות שבידינו יוצאות מדרשה. מעט הלכות יוצאות שכתובות במפורש בפסוק, זה הלכות שהצדוקים מודים בהן, כמו שהגמרא אומרת. יש מעט כאלה. ולכן זה כבר מוריד הרבה מאוד מהסוגיות שבהן היינו מצפים שתעלה השאלה של תם הדקרה, היא לא עולה כי זה לא שייך לאחת מהקטגוריות האלה. עכשיו, יש מקומות נוספים שבהם בישיבות רגילים לקרוא לזה, אנחנו בעצם שואלים מה הגדר של ההלכה, לא מה הטעם שלה. כן, כשרואים שהגמרא עושה פרשנות תכליתית, ואז האישי ובוחר המצוי שואל, רגע, אבל לא דורשים טעם הדקרה, ואז עונה לו החברותה שלו, לא, לא, זה גדר, זה לא טעם. כמו למשל קרן, נחזור לדוגמה של קרן, שכוונתו להזיק ושמירתן עליך, זה לא פרשנות תכליתית, אני לא שואל למה התורה חייבה קרן בחצי, נגיד, השלוש פעמים בראשונות. לא עונה על השאלה למה, זה לא פרשנות תכליתית. אני שואל על מה זה נסוב, אני קובע את ההגדרה של ההלכה. עכשיו, ברור שאי אפשר לעשות את זה בלי זה. אי אפשר לעשות, הרי, איך אתה קובע את מה שהתורה, את הגדר של התורה? בתורה כתוב קרן, עכשיו תחליט מה קורה. ברור שאתה צריך לחשוב על הרעיון שעומד מאחורי הדברים כדי להגדיר את הגדר של הדין. אבל אני עוסק בגדר של הדין ולא בטעם. הטעם פה מופיע באיזשהו אופן מובלע, עקיף. אני לא משתמש בטעם עצמו כדי להסיק מסקנות. דוגמה נוספת לדבר הזה שראיתי אצל הרב שאילת. הרב שאילת כותב במאמר שאני לא זוכר אם הוא פורסם בסוף. יש מאמרים ששולחים לי לעבור עליהם וכל מיני דברים כאלה. אז הוא כותב שם דוגמה מרב דליה נדל. אז הוא אומר, רב דליה נדל היה קורא לזה העניין של המצווה, להבדיל מהטעם. למשל, הוא אומר, כשאנחנו אומרים לנו בסוכות תשבו שבעת ימים, זה כמו אומר, תשבו כי אין תדור. תשבו כי אין תדור, זאת אומרת, אתה צריך לגור בזה כמו בבית. ואז למשל, המצטער, פתור מן הסוכה, כי אם מצטער, אז אם זה לא סביר בעיניך לגור שם, אתה גור שם, אתה לא צריך בכוח להיות שם. הולכי דרכים אולי פתורים מן הסוכה, יש כל מיני דינים שיוצאים מתשבו כי אין תדור, עם סוכה סרוכה, כן, דירה סרוכה, היא נמוכה, ואתה לא יכול לחיות בתוכה, או כל מיני דברים כאלה. השאלה, האם זה דרישה טעם הדקה? כתוב בסוכות, תשבו שבעת ימים, לא כתוב שהמצטייר פטור. מה אתה אומר לי? זה, אתה צריך להרגיש בבית, אז לכן המצטייר פטור. זה לא דרישת עמד הקרא? אומר, לא, זה לא דרישת עמד הקרא. אני לא שואל פה את השאלה, למה יושבים בסוכה? בשום מקום. דרך אגב, זה כתוב בתורה, למה? למען ידעו דורותיכם, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל. הטור בתחילת הלכות סוכה אפילו אומר, ובח מדייק בו, שהוא פעמים שזה ממש לעיכוב, וצריך להתכוון את זה בלילה הראשון. למה ידעו דורותיכם. אבל עכשיו, הפסוק כתוב הטעם. למה עושים סוכה? עכשיו זה בכלל לא דרישת עמד הקרא. מה שאנחנו שואלים זה מה כתוב בפסוק, לא למה זה כתוב. מה כתוב בפסוק? מה צריך לעשות בסוכה? מה שכתוב זה לגור. אתה אומר, תשבו פירושות לגור. בסדר? זה פירוש מה שכתוב בתורה. אז אם ככה, מה שאני עושה פה, אני מגדיר את גדר הדין, את החיוב שלי. אני לא שואל למה. אם זאת לא פרשנות תכליתית, זה לא נקרא דרישת עמד הקרא. דרישת עמד הקרא זה רק כאשר הפרשנות היא תכליתית. אני שואל למה מיועד הדין, ומזה אני גוזר מסקנות הלכתיות. אבל אם אני שואל מה אומר הדין, זה פשוט פשוטה. אני רוצה לדעת מה הוא אומר ומה הוא לא אומר, אחרת איך אני אקיים אותו. אז זה ודאי שאני יכול לשאול. כמובן, אני אומר עוד פעם, זה קצת התאמנות. כי ברור שעל השאלת המה, גם הלמה מעורב קצת בשאלת המה. מה שהבריסקרים תמיד אומרים, שאנחנו לא שואלים למה, אנחנו רק שואלים מה. כשאתה שואל מה, כשאתה עונה על שאלת המה, אתה גם משתמש בעקיפין בלמה. נכון, אבל זה בעקיפין. זאת אומרת, אתה בסופו של דבר צריך, זה מתקשר, הסייגים, כל הסייגים שאמרתי כאן הם חלקם קשורים אחד לשני. כי זה מתקשר בעצם לסייג הראשון שאמרתי. כשאתה שואל את עצמך מה זה תשבו, אז בעצם מה שאני עושה, משתמש בפרשנות שלי כדי להגדיר את המושג תשבו. נכון? זה מותר. כשאתה תעמד דקרא כדי להבהיר מושג שמופיע בתורה, זה לא נקרא לדרוש תעמד דקרא. לכן, זה לפעמים ניסוחים שונים לאותו עיקרון, אבל עדיין אני חושב שזה עקרונות שונים כל הסייגים האלה, וזה מה שנקרא גדר או עניין המצווה מול הטעם. הטעם זה תמיד כאשר מדובר בפרשנות תכליתית. זה הסייג הנוסף. אולי אני אסיים בהערה כללית. אני אסיים את הנושא הזה של הטעם הדקרה.
רגע, אז המושג של גידור,
השאלה מה, איזה סוגי טעמים אני יכול לצפות בכלל שיהיו? כי הטעם שנותן רבי שמעון ללא תחבול בגד אלמנה הוא בעצם איזשהו סוג של סייג. וזה אומר, אל תחבול בגד אלמנה, כי אתה יכול להגיע לזה שתחזיר לה את זה בערב, ואז ירננו עליכם, זה סוג של סייג. עכשיו, הכלל שמקובל אצל האחרונים, זה שאין סייגים בדאורייתא.
אתה התורה? גם
חמץ. זה היוצא דופן שתמיד מביאים, שני יוצא דופן, הייחוד והבליראים. אבל באופן הזה, התוון דאורייתא דן בזה, הוא שואל האם יש סייג בדאורייתא. הטענה המקובלת היא שלא. התורה אומרת את מה שנכון או לא נכון בעצמו. אם יש משהו שמצד עצמו אין איתו בעיה, אבל הוא יכול להוביל לבעיה, זה מותר לחכמים לאסור. חכמים יאסרו את זה משום סייג, עשו משמרת במשמרתי, וזה תפקידם של חכמים. התורה לא רואה את תפקידה בסידור הדרך לקראת ההתנהגות הנכונה או הלא נכונה. היא אומרת לי מה נכון ומה לא נכון. זה מה שהיא אומרת. עכשיו, וכמו שבאמת יהיו פה בצדק, שני החריגים שהרבה פעמים מביאים, וגם הם לא לגמרי מוסכמים, ייחוד יותר מוסכם, בא לראה פחות מוסכם, בא לראה זה הרן, שהוא טוען שבא לראה זה גדר לאכילת חמץ, זאת אומרת, זה סייג לאכילת חמץ, וייחוד, זה גם כן, לא זוכר פעמי כותב את זה, אבל כן, כותבים את זה שייחוד גם הוא סייג דאורייתא, אבל זה שני דוגמאות, שני כתובים הבאים כאחד שלא מלמדים. זה שתי דוגמאות שבאות, היוצא דופן מעיד על הכלל. שהכלל הוא שאין סייגים בדאורייתא. ואם אין סייגים בדאורייתא, אז איזה בכלל טעמים אפשר לצפות שיהיו?
אתה יכול לדבר חזר מה זה אומר, אין סייגים בדאורייתא?
דין דאורייתא אין תפקידו לעשות סייג למשהו. הוא אומר שמשהו לא נכון, הוא לא אומר שזה יכול להוביל.
זה שהסייג עצמו, שהדבר עצמו הוא אסור והוא לא סייג בדבר אחר. יש איסור במה שאני חושב
שהוא... הדבר שהתורה אוסרת הוא בעצמו בעייתי. לא שאם תעשה אותו תגיע לעשות משהו אחר שהוא בעייתי. אוקיי? עכשיו, השאלה למה לא כמעט כל טעם שתחשבו עליו בעצם יהיה סוג של סייג. כמעט הוא אומר, אסור לעשות את זה, כי יכול לקרות משהו כזה וכזה. זה פירושו של הסבר. מה זה נקרא להסביר משהו? להסביר משהו פירושו, למה זה אסור? כי זה יכול להוביל לתוצאה כזאת וכזאת. זה נקרא להסביר, לא? אז למה לא כל טעם או כל הסבר הוא בעצם איזשהו סוג של סייג דאורייתא? לא, אבל אם אני דורש, למשל אפי רבי שמעון, שדורש תעמד דקרא, אז רבי שמעון אומר שזה מה שכתוב בפסוק. אז מה הוא אומר? שיש סייג, אז כל הפסוקים הם סייגים. למה? רבי שמעון דורש תעמד דקרא.
לא, אבל אמרת הרגע, אין סייג מדאורייתא, זאת אומרת שכשהתורה, ניקח את הדוגמה לא טובה של הייחוד, אוסרת על הייחוד, לא בגלל שאני לא אגיע לידי הרבה, אלא שהייחוד עצמו הוא אסור.
נכון, לא.
מה הקשר עכשיו מפרשנות? מה שלא כתוב.
עכשיו אני שואל, רבי שמעון דורש תעמא דקרא. אתה יודע? הוא יאסור ייחוד במקום שלא מביא לידיעה?
לא.
לא, כי הוא דורש תעמא דקרא. אז מה זה אומר? שהוא בעצם רואה את הייחוד כסייג לאיסורי ביאה. כי אחרת, תעשור כל ייחוד, מה אכפת לך אם זה מביא לביאה או לא מביא לביאה? אז אפילו רבי שמעון יוצא שכל האיסורים בתורה הם תעמא דקרא. אז זה לא בדיוק ככה. כי זה נכון שתמיד כשאנחנו מסבירים טעם, אנחנו מסבירים איזה תוצאות בעייתיות יקרות. אבל התוצאות הבעייתיות קורות במעשה עצמו. לא מי זה שאם תעשה את זה, אתה תעשה מעשה אחר שהוא יהיה בעייתי. כשאני רוצח מישהו, אז התוצאה היא שהוא מת. אז מה זה, זה גדר? אסור לרצוח את זה שמה הוא ימות. אם אני רוצח, אז הוא מת. זה לא גדר. זה התוצאה של המעשה שאותו אני עושה. מעשה הרצח הוא בעצמו בעייתי. לא שהוא מעשה לא בעייתי, אלא שאם תעשה אותו, אתה עלול להגיע למעשה אחר שהוא בעייתי. לכן, כשאנחנו עושים פרשנות תכליתית, התכלית אין פירושה שאם אתה תעשה את זה, אז יקרה משהו אחר. אלא זה אוסר את הדבר עצמו שאותו התורה אוסרת. זאת אומרת, זה מסביר למה הדבר עצמו הוא דבר בעייתי. זה נקרא, זאת הפרשנות התכליתית שעליה מדובר. מה?
מה הבעיה עם להרבות נשים?
שלא יעשו לבבו.
זה התוצאה כבר.
אבל זו תוצאה של ריבוי אנשים עצמו אולי, לא של מעשים אחרים שהוא יעשה.
לא של מעשה אחר שהוא יעשה.
כן, הריבוי נשים בעצמו, כשיש לו הרבה נשים בהרמון, זה מסיר את הרבו.
בגד אלמנה.
עוד שנייה אחת, זה הערה שאני מגיע אליה. נכון שלגבי ריבוי נשים היה מקום להתלבט, אבל צריך לזכור שהתורה עצמה כותבת את הטעם פה. ואולי זאת הסיבה. כי פה באמת הטעם, יש בו איזשהו מלמד של סייג. עכשיו לא חושב לגמרי סייג, ואולי בגלל זה התורה כותבת את הטעם, כדי להגיד לך שזה הטעם, למרות שזה בעצם רק סייג ולא הטעם עצמו. השאלה הגדולה זה באמת עם בגד אלמנה. כי בגד אלמנה, שם זה ממש סייג. אתה אומר לך, אין בעיה בלחבול בגד אלמנה. אלא מה? אתה צריך להחזיר לה אותו, ואז בלילה ירננו עליכם. זה ממש סייג. נכון? אז כאן באמת, אבל זה באמת מקרים נדירים, כמו שאמרתי קודם, נראה שלפחות לרבי שמעון יש עוד איסורי דאורה את השם סייג. האיסורים שאותם הוא דורש טעם הדקרב, עוד פעם אמרתי, הם בודדים, לפחות מה שמופיע בגמרא, זה בודד. בסדר? ולהלכה אנחנו פוסקים כרבי יהודה שבאמת לא דורש את זה. כאשר מבחינת הפסק ההלכה, גם המקרים האלה לא דורשים טעם הדקרב. אבל לפי רבי שמעון יש עוד כמה מקרים שבהם יש הלכה דאורה איתה שהיא בעצם סייג. שבמהותה היא סייג. טוב, אני...